תודה רבה. אנחנו עוסקים בסוגיה חשובה, מעניינת מאוד, של מצב שבו התחילו בעשרה וחלק מהמניין יצא. יש פה בירור של סוגיית המניין בדברים שמשיקים לדברי אגדה, כי סוגיית המניין היא בהחלט סוגיה שיש לה רקע בדברי אגדה. אם כן אומר הטור בסימן נ"ה סעיף ב', יש לפניכם? נקרא סעיף א' כבר. ואומר קדיש והם אומרים אותו בפחות מעשרה, לכל דבר שבקדושה כגון קדיש וברכו וקדושה הם אומרים אותו בפחות מעשרה. ומי הוא אם התחילו בעשרה ויצא אחד מהם, גומר הקדיש או הקדושה. כן, ההלכה שיש לפנינו שאם התחילו קדיש או קדושה בעשרה ויצא אחד מהם, אפשר לסיים. הדבר הזה דורש מחשבה, אבל לפני כן נראה את המקור שלו. המקור הוא בירושלמי. אומר הבית יוסף, ומה שכתב... עוד מעט נראה שזה לא רק יצא שאחד מהם, כבר נראה את ההלכה. ומה שכתב, ומי הוא אם התחילו בעשרה ויצא אחד מהם, גומר ירושלמי, כתבו הריף והראש בפרק הקורא את המגילה עומד. מהו הירושלמי? אין פורסים על שמה ואין עוברים לפני התיבה ואין עושים כפיהם ואין מפטירים לנביא פחות מעשרה. התחילו בעשרה והלכו להם מקצתם גומר, ועליהם הוא אומר ועוזבי השם יכלו. אם כן, זוהי הלכה בירושלמי שדורשת ביאור. כידוע רב קוק כותב שיש בירושלמי הלכות שיש בהן הפשטה, וזו אחת מהן, משום שלכאורה מושג מניין, מניינו הוא 10 אנשים, אי אפשר להתפלל ב9, והנה פה אנחנו רוצים שאפשר להתפלל אפילו ב6. זאת אומרת, אם התחלת עם 9 אתה לא יכול, אבל אם התחלת ב10 נשארו 6 אתה כן יכול. יש פה הפשטה,
4 יצאו כאילו?
כן, כי אמנם בטור כתוב יצא אחד מהם, אבל אתה רואה שבירושלמי כתוב התחילו ב10 והלכו להם מקצתם גומר. אז כל שנשאר רוב, אתם רואים בפרישה למטה בעמוד, ויצא אחד מהם לאו דווקא, אלא כל שנשתאר רובה, יצא אחד מהן קרין עלי. זאת אומרת, עד 6. בואו נמשיך לקרוא את המקורות. לכן כתב הרמב״ם בפרק ח' מלכות תפילה, וכתב דו הדין לקדיש ולקדושה, שהם התחילו לומרם ב10, ויצאו מקצתם גומרים. כלומר,
איפה אתה?
אני בבית יוסף, חזרתי לבית יוסף. וכן כתב הרמב״ם בפרק ח' מלכות תפילה, וכתב דו הדין לקדיש ולקדושה, שהם התחילו לומרם בעשרה ויצאו מקצתם גומרים. וכתב הר"ן דה דרמיה בירושלמי, שהם התחילו והלכו להם מקצתם גומר, נסתברא דווקא ונשתערו רובם. וכן כאן הדברים כתובים בר"ן שמספיק 6. עוד מעט נראה את המשך ההלכה הזו. נחזור אבל לעיקרון. העיקרון מוסכם. עוד מעט נראה שיש מחלוקות גדולות פה בין הרמב״ם לשאר פוסקים ולהלכה. זה מחלוקת שחנוך ורמ"א, ספרדים אשכנזים, יש המון פרטים, אבל יש דבר אחד שמוסכם לכולי עלמא, והוא אם תוך כדי הקדיש היו 10 וחתכו 4, כמו שאומרים בעברית תקנית, חתכו 4 ונשארו 6, מסיימים את הקדיש. כנ"ל לגבי הקדושה. הדיון שיש הוא האם אפשר להגיד את הקדיש שאחרי, כלומר האם אפשר לומר את הקדיש תתקבל שאחרי תפילת עמידה, אבל לגבי הדבר עצמו בו אין מחלוקת. כלומר, אם תוך כדי הקדיש 4 הלכו, מסיימים. הדבר הוא רוחני, כלומר זה אומר שמניין זו מציאות מעבר לכמות של 10 אנשים. כלומר, כשהתאספו 10 אנשים, יש מניין. אם היינו אומרים שמניין שווה 10 אנשים, אז אי אפשר להבין את הדבר הזה כמובן. ברור, מכאן, המושג מניין, אומרים שמתפעמים במניין, ב10 אנשים זה לא נכון. 10 אנשים הם המרכיבים של המניין שהוא כללי.
מתחילים בכל אופן ב10.
כן, אבל השאלה מה זה מניין? האם מניין זה 10 יהודים? או שעשרה יהודים בונים מניין. אם מניין זה עשרה יהודים, אז ההלכה הזאת בירושלים לא מובנת. אם צריך עשרה יהודים בשביל להתפלל, אז אם אחד יצא, אז יש לך רק תשעה. מה שרואים בירושלמי, שהעשרה הם המרכיב שעליו שורה השכינה. עכשיו, זה כלל פשוט. השכינה לא כל כך מהר באה, אבל אם היא באה, קשה לה ללכת. אני חושב, אין לי הסבר אחר, יש לי הסבר אחר אברהם, זה משהו רוחני. כלומר, הכל, הרי, נזכר במקור של המושג מניין. הגמרא במסרת ברכות, דף, כף ב', אומרת, מניין שאין היחיד אומר קדושה, שנאמר ונקדשתי בתוך בני ישראל. זה פשוט פסוק פרשת אמור. כמה זה בתוך בני ישראל? אתיה תוך תוך, אתיה עדה עדה. הרום הוא מתוך העדה הזאת, נאמר בקורח, ובתוך העדה. ובמרגלים כתוב עד מתי לעדה הרעה הזאת, העדה הרעה, יצאו יהושע וחלב, אם כן עשרה אנשים. חוזרים אבל ליסוד שאומר, ונקדשתי בתוך בני ישראל. זאת אומרת, ברגע שיש קוורום, ברגע שיש הם לא קשרים למניין. בדיוק, נכון. שם הייתה התגלות שכינה למרות המצב, וברגע שיש עשרה אנשים, השכינה שורה. אבל כלל פשוט שכדי ליצור דבר צריך יותר תנאים מאשר כדי לבטל אותו. אני חושב שהדוגמה הכי בולטת זו הלכה מלכות ציצית. הכלל הוא שחוטי הציצית צריכים להיות ארוכים להלכה י"ב גודלים. ארבעה בגדיל ושנים עשר בחוט ושמונה בחוטים. אבל אם כבר היה לך י"ב גודלים והחוט נחתך, זה קשר עד כדי עניבה. יש כבר פרטים כמה חוטים, אבל עקרונית קשר עד כדי עניבה. אבל אם מראש שם את החוט שהוא כדי עניבה, פסול, לא רק כדי עניבה, אפילו שבעה גודלים מראש פסול. צריך שמונה גודלים בחוט. מה יוצא? שציצית זה לא בגד של ארבע כנפות עם חוטים, אלא בגד של ארבע כנפות עם חוטים זה ציצית. וכשיש שם ציצית על הדבר, לא כל כך מהר הוא פוקע. בלשונו הרוחנית של הרב קוק, שריד קטן מדבר גדול הוא יותר שלם ומעולה מדבר קטן שלם. במניין רואים את זה בצורה יותר רוחנית. יש עשרה אנשים, אז הם ראויים להשראת שכינה. המציאות הזאת היא מציאות של השכינה שורה. התנאים להשראת השכינה הם עשרה אנשים, אבל לא כל כך מהר מפרקים את זה. כל עוד שאנחנו קשורים, כלומר, כלומר יש רוב של עשרה אנשים, אז עדיין השכינה נכון. גם פה אני חושב שאולי מברכים על עשרה שלמים יותר מאשר 200 חתוכים. זאת אומרת, פחות, שמתפעלים פחות טוב. זאת אומרת, אני רואה שהשלם הזה צריך להיות לו איזה שיעור בטח. לפחות צריך להיות כזית, לא יודע אם חצי כזית. צריך להיות בו חשיבות. מה דעתכם על הספק הבא? מה אתם פוסקים בשאלה הזאת? מה הדין אם הלכו חמישה ואחר כך הגיע עוד אחד? עכשיו יש שישה. או, אתה צודק. אנחנו נסענו לנופש בצפת, נתקענו כאן מאוחר, הלכנו לחבד בצפת, שם אתה מתחיל בתפילה עם קבוצה מסוימת, שעים אחרים. באופן כללי יש מניין, מתחלפים. אז השאלה היא כזאת, לא, אתה צודק אבל, זו הייתה צריכה את השאלה הראשונה. מה הדין אם יש עשרה, עכשיו אחד יוצא, אחד נכנס, אחד יוצא, בסופו של דבר, נשארו שישה, נשארו שישה, כן. זה היה פשוט, היה פשוט לרבי עקיבא איגר שזה טוב. היה פשוט לו.
אבל ברגע שהוא סיים את הקדושה,
נגמר, זה ברור, ברור.
זה לא יגיד שבת.
לא, לא, הוא התחיל חברת השעץ.
לא.
הוא התחיל חברת השעץ, החבר. הרי אם הולכים לו חמישה, הוא לא יכול להמשיך.
כן, כן, הוא צודק, אברהם. הנפקא מינה היא בחזרת השעץ. הרי אם התחיל חזרת השעץ, מילה אחת בחזרת השעץ, היו עשרה עכשיו הלכו, ומסיים את כל חזרת השעס. עד דברת עמו ישראל בשלום, מנהג אשכנזים גם אומר חצי קדיש אחרי נפילת אפיים, ועוד קדיש נתקבל.
מה,
עוד מעט נגיע לזה. אלי, עכשיו התעוררת. לא, שים לב. שים לב, אלי, שים לב. הוא התחיל חזרת השעס בעשרה, והארבעה יצאו לפני הקדושה. אומרים, זה מה שלמדנו פה, זה מה שלמדנו, הם אומרים את הקדושה בשישה. למה? כי הם לא שישה, הם שישה מתוך עשרה. עכשיו, אברהם אומר ככה, אברהם אומר ככה, ואני חושב שזה, רבי עקיבא איגר דן פה בכמה שאלות, בשאלה הזאת הוא לא דן, היה פשוט לו שזה טוב. הוא אומר ככה, מה קורה אם יש פה שישה, אבל הם לא היו ברגע שהשליח ציבור התחיל את חזרת השץ. הוא התחיל, ברוך אתה השם, אחד חתך. וגם השליח ציבור התחל הלך והחליפו אותו. אפשר לצייר גם צור כזה, הוא נשתתק והחליפו אותו. רבי עקיבא איגר עולה מדברה שזה בסדר. מדוע? כי המניין לא תלוי באישיות של המתפללים. המניין זאת עובדה אלוקית. לא, הוא תלוי, כן, הוא תלוי במניין, זה כלי קיבול להשראת השכינה שאיננו נובע מהצירוף הכמותי של כולם, אלא מה שהאיכות של כולם יוצרת, זה לא מתפרק כל כך מהר. כל עוד, אתה צריך לשמור על הגחלת, תחזק את המניין. זאת אומרת, שישה מתחזקים את ה... להתחיל דבר חדש, לא תוכל. אבל צריך שישה שתחזקו, הם לא חייבים להיות השישה שהיו פעם. אבל רבי עקיבא מסתפק בספק הזה. זהו לא פושט. מה קורה אם נשארו חמישה, ואחר כך הגיע אחד שישי? אז הספק שלו הוא כזה. הספק שלו הוא, האם כאשר נשארו חמישה בעצם בטלה המציאות של המניין, או שאולי זה לא בטלה, זה נקרא לא רוב מניין. המציאות קיימת, כלומר, אפילו נשאר אחד. לפי זה נשאר אחד. יש פה מיעוט מניין. מה? האחד הזה הוא שומר הגחלת, רק יש לו מיעוט מניין. עכשיו אתה מנפח אותו, ויהיה פה רוב מניין. זה הספק של רבי עקיבא איגר. בדיוק. בדיוק. השאלה, האם בחמישה אפשר להגיד שיש פה עוד מיעוט מניין? המניין עוד קיים, רק הוא קיים בצורה של מיעוט המניין. במיעוט מניין לא אומרים. רבי עקיבא איגר מסתפק אפילו במצב כזה. תגידו מה אתם אומרים על זה. במצב שהיו שישה, אחד מהשישה יצא רגע להתפנות, והוא עצמו חזר. האם המניין ממתין לו או לא ממתין לו? כמו שאתם רואים, השאלה, המציאות הנפלאה הזאת של הירושלמי מעוררת שאלות. אבל הוא לא הסתפק במקרה שאתה העלית, זה פשוט לא שזה טוב. אם יש פה גחלת של שישה אנשים, שתחזקים אותה כל הזמן, אפילו שכל אחד מהם הגיע בשלב אחר, לא, אתה לא תוכל להמשיך את החלק הבא. כן. לא, אי אפשר, כי ברגע שהם יסיימו את החזרת השעת, לא יוכלו להתפלל יותר.
לא לפי רבי
למניין הבא מגיעים ארבעה אנשים, מתחילים להגיד קדושה. והשישה בטלנים, שתורך להם את המניין.
הצטרפו אליהם.
למה אתה
סופר עשרה בטלנים? אני לא חושב שזה בשביל המניין, עשרה בטלנים. לא נראה לי. אני צריך שיהיה. מה זה אחרי קדושה? היו עשרה או לא היו עשרה?
עשרה
היו. כן.
הוא השישי.
נרצו חמישה. אז זה הספק של רבי עקיבא איגר.
הוא הגיע אחרי קדושה.
יפה, לא, זה הספק.
אני אקח את זה עוד יותר אבסורד. הרי הוא הפסיד קדושה, הוא יגיעו עוד חמישה, הוא יוכל להתחיל מניין נוסף?
שאלה טובה מאוד. שאלה טובה מאוד. שאלה טובה מאוד. עוד מעט נגיד לזה. ברור שלא, ברור שלא.
זהו, נגמר.
כן, כן, כל זה רק לגמור את העניין. אלי, שנייה, ההלכה הזאת חדשה לך. ולכן העיכול שלה דורש זמן. מה שכתוב בירושלמי, אנחנו נראה עוד פעם, מה שכתוב בירושלמי זה ככה, כשהתחילו דבר שבקדושה, גורמים את הדבר שהוא קדושה, הזה. להתחיל נושא חדש דבר אי אפשר. המקרה שמדובר עליו, באופן נאמר בולט, בוטה, חזרת השליח ציבור, חזרת
השעת. כאילו אתה מתחיל מעניין מחדש שאתה מדבר על עוד חמישה.
בדיוק, חזרת השעת.
תפילה חדשה.
אבל העיקרון, רבותיי, מה שרציתי לומר פה דבר חשוב, שלא להגיד יותר צנטר. צנטר זאת טעות, מדוע? מניין זה לא עשרה אנשים. עשרה אנשים הם מניין. זאת אומרת, יוצרים את המניין. עשרה אנשים יוצרים את המציאות הזאת שהשכינה שורה פה, ואפשר לומר דברים שבקדושה. ולכן ההבחנה בין התשיעי לעשירי היא לא שהוא העשירי. העשירי יוצר את המציאות של המניין. לפני זה לא היה כלום. אחרי זה הוא כבר יכול ללכת.
אבל אתה מתחיל עם צנטר.
אתה מתחיל
כן עם צנטר, אחר כך
הולכים. בסדר. עוזבי השם יכלו. עוזבי השם יכלו. לא, אני אומר, הצנטר הוא לא רק צנטר. כשאתה אומר צנטר, זה לא רק שהוא עשירי. קורה דבר. הראיה, שאחרי שהצנטר הגיע, אם התחילו את חזרת השעץ, עוד ארבעה יכולים ללכת. וישלימו את הדבר הזה. ודאי שלא, על זה נאמר עוזבי השם יכלו. אגב, גם זה קשור. מה זה עוזבי השם יכלו? מה עוזבי השם יכלו? סך הכל הם אומרים חזרת השעץ.
ל-11 לא אומרים לו את זה.
המשנה ברורה מסתפק בזה. המשנה ברורה מסתפק בדבר הזה. טוב, כי השכינה נמצאת פה. זה כמו עוזבי השם יכלו. השכינה נמצאת והוא ממעט את כוח השכינה בעזיבתו.
טוב.
למה הירושלמי שחידש שהלכו להם מקצתם גומר, למה הוא אומר שעוזבי השם יכלו? כי אני חושב שזה באמת לא אותו דבר, זה נקרא רוב מניין. מניין זו מציאות של לא שלמות המניין, ורוב מניין זה פחות. זה פחות. לא יכול להמשיך. לא יכול להמשיך. אבל נראה לי שנאמר עליו עוזבי השם יכלו גם אם הוא יודע שמישהו יבוא עוד מעט. כלומר, מה קורה אם אתה חייב ללכת? ואתה... כשהשליח ציבור אמר, השם שפתי תפתח, אתה יערת את חברך. אומר לו, יש לך 5 דקות להגיד מתפעים אשכנזים, אז יותר טוב. הם יגיעו, ירוצו, אל תתקבע בזכותך. אתה אומר לו, תגיע לשיר של יום. נאמר עוזבי השם יכלו, לא נאמר. אני חושב שכן נאמר עוזבי השם יכלו, למרות שהציבור לא הפסיד פה שום דבר. כי ודאי שמניין, שרית של מניין, זה פחות טוב אשר מניין. זה לא זה. וכך קוראים לו, הכל כתוב. דני, אני אומר עוד פעם, אתה נמצא באיפה שהם נוצרים, אתה לא, מחר לא תשאל. פה הדברים נוצרים, מחר לא תשאל, תגיד, זה בסימן נ"ה, סעיף ב', ג', הכל כתוב שם. עוד מעט נראה את זה. פה הדברים נוצרו, אומרים אלוקינו ואלוקי אבותינו, ולא אומרים ברכת כהנים. טוב, אז זה בשלב הסברה היסודית, המשנה ברורה לא מסכים לזה כלום, אבל רבי עקיבא איגר בחידושיו, בגיליון השולחן ערוך, דן בספקות החמודים הללו של החמישה והארבעה, ואפילו אחד, כי לפי דבריו אולי אפילו אחד גם טוב.
למה צריך לחכות שהשרה יסיימו את התפילה שלהם ב-18?
יפה מאוד. שאלה טובה מאוד, שרבנים חשובים נכשלו בה. בשאלה הזאת, אלי שואל ככה,
עומדים 20, עומדים שני, רוצים לעשות שני מניינים באמת, וקיימים רק 20 איש, או עומדים 16 איש, או 18 איש, אפשר לפרק? להתחיל כ-18 ולהמשיך הלאה, כשני מניינים לעשות?
שאלה טובה. שאלה טובה. לא, אבל הוא שואל, בסדר, יש שני חיובים.
אין לך מספיק אנשים.
לכאורה על זה נאמר, ועוזבי השם יכלו מי שיעשה את זה. כי הוא מראש, זה המצב של, אתה מוריד מעשרה לתשעה. זה יועיל בדיעבד, אם יעשו את זה, אבל אסור לעשות את זה, אני חושב. כי צריך להתפלל בעשרה, ולא בתשעה. אלי שואל, שאלה כזאת, למה אנחנו כך מקפידים על שבחזרת השעץ, זה שבחזרת השעץ יהיו 10 או 9 או 6, כל אחד לפי השיטה שהוא סובר בה. מכל מקום מקפידים שבחזרת השעץ יהיו 10 או 9, הרי ודאי די ב6. מדוע? כי אם יצאו מקצתם, מועיל, נשאר רוב. שמה? ואחד שמתפלל, לדון אותו כמי שיצא. שוב, אלי, חוזר את השאלה הקודמת, זה מועיל רק באותו עניין ולא בעניין אחר. תפילת היחיד ותפילת הציבור, שתי תפילות הן. בסדר? חזרת השעת, אין לזה שום קשר לתפילת לחש. זה רק כדי להוציא את מי שלא בקיא, והתקנה לא בטלה, גם כשיש בקיאים, אז תקנו כדי שאם יהיו לא בקיאים, לכן זו תפילה אחרת. אם התחלת את אותו דבר, אתה גומר. אז אם התחלת תפילת לחש, אתה גומר את תפילת לחש. רק אם התחלת את חזרת השעץ, אתה גומר את חזרת השעץ. בסדר? כן, ולכן צריך להתחיל עם 10, ואחר כך הם יצאו, זה בסדר. חזרת השעץ זה חטיבה חדשה, ואין לזה שום קשר לתפילת לחש. ולכן יש כאלה שהתבלבלו בזה, אמרו מכוח הקושי הזאת רצו להתיר שמספיק ששישה יסיימו את התפילה כי את המתפלים דנים כאילו יצאו. זה לא נכון, עוד מעט נראה, הכל כתוב פה, רק צריך את הזמן והסבלנות ללמוד. טוב, עד כאן היסוד של הדין הזה, ומכאן אנחנו באים לדון בשאלה עד איפה אפשר להגיע. יש פה שלוש שיטות בראשונים נמצאות פה על הדף, עד איפה אפשר להגיע. כלומר, היו 10, נשתיירו 6, עד איפה נוסעים? עד איפה המטוס הזה יטוס עם 6 נוסעים? באיזה מחוז? יש בזה 3 שיטות. והרב דוד אבו דרהם הביא תשובה שלה לרמב״ם, וזה לשונו. כאן הלשון של הרמב״ם מאוד קשה. התחילו ב10 ברכת יוצר והלכו להם מקצתם, משלימים ואומרים הקדושה של יוצר. אתה לא מוצא יוסי? עמוד רשמם בית, עמוד רשמם בית בדפי הטור. יש? והרב דוד אבו דרהם גם יש? שמאלה? זה שמאלה באמת. והרב דוד אבו דרהם הביא תשובה שלה לרמב״ם, וזה לשונו. אם כן, הרמב״ם מדבר, התחילו ב10 ברכת יוצר והלכו להם מקצתם, משלימים ואומרים הקדושה של יוצר. הרמב״ם פה הולך לפי השיטה שקדושת יוצר, קדוש קדוש קדוש, זוקקת 10 אנשים. יש בזה מחלוקת להלכה, ודרך אנחנו פוסקים שלא צריך. קהילות אשכנזים נוהגים לומר בטעמים אם מתפללים ביחיד. מכל מקום, הרמב״ם הולך לפי השיטה הזאת שקדושת יוצר צריכה 10, ולכן הוא אומר התחילו ב10 ברכת יוצר והלכו למקצתם, משלימים ואומרים קדושה של יוצר, וכן בקדושה של תפילה. עכשיו פה הלשון של הרמב״ם לא בהירה, מה הוא מתכוון? מה הוא מתכוון? בדיוק. האם הכוונה שהתחילו את קדושת יוצר, אז אתה רץ עד חזרת השעץ, או שהרמב״ם מתכוון, וכן בקדושה של תפילה, אם התחילו את חזרת השעץ?
בדיוק.
אתה בעד זה. אני גם בעד זה. עוד מעט נראה שהנושא הזה הוא מחלוקת, אבל השכנו הכריע בצורה מסוימת, כמו שאתה אומר. אבל קדיש לא יאמר עד שיהיו שם 10, שאין הקדיש חלק מה שהתחילו בבשרה, עד כאן ישנו. אז הרמב״ם מפורש אומר שאם התחלת חזרת השץ ב10, בתוך החזרה הלכו 4, אתה מסיים את כל חזרת השץ, כולל קדושה, כולל מודים דרבנן, אבל לא את הקדיש אחרי זה, כי הקדיש הוא לא חלק. אף על פי, יש לך לפי הפלפול שלך, זה יוצא משהו נפלא. לפי הפלפול שלך זה נפלא, אבל הבית יוסף לא סובר ככה. הבית יוסף מסביר את זה אחרת. לא, אברהם יש לו שיטה ברמב״ם, שהרמב״ם בכלל חולק על זה שהקדיש שייך לאחוריו. הוא אומר שלרמב״ם לשיטתו הזאת, אבל בשכנות רואים לא כך. ואני חושב שהנקודה היא שגם אם הקדיש שייך אחורנית, הוא לא חלק אינטגרלי. כלומר, זה פרק נוסף שהולך עוד, אבל כשקראתי את הרמב״ם הזה, אני ישר נזכרתי מה שאתה אמרת לי פעם בדקדוק הזה. בית יוסף הבין את הרמב״ם אחרת. כלומר, למרות שאנחנו רואים שהקדיש שייך אחורנית, אבל הוא פרק נפרד, ולכן יהיה אפשר להשלים את החזרה, אבל לא לומר את הקדיש שאחריה. זהו מנהג הספרדים. כמה פעמים שאלו אותי פה בשכונה, בהתחלה היו הרבה סיפורים עם המניינים, אז היו כמה פעמים סיפורים, כי אמר כל חזן אשכנזי בבית כנסת ספרדי, והמניין חתך לעבודה ונשארו בחזרת השעץ חלק. האם הולכים לפי הציבור או לפי השליח ציבור? שאלה טובה. ו... מה? זה מה? זה, כן, פעם פחות נדיר, פעם כל יום היו שואלים, לא, אבל לא כך מצוי שנשארת בלי מניין. פעם זה קרה, בהתחלה, כשהיו פה מעט אנשים, אז זה קרה, נשארו בלי מניין. היו הרבה שאלות מעניינות בהתחלה במניינים הללו, אז צריך לזכור שלמעשה זה הבדל בין ספרדים אשכנזים, הספרדים נוהגים כמו הרמב״ם, שלא אומרים את הקדיש לאחר מכן. ולכן לפי הספרדים ההלכה הזאת היא כמעט לא רלוונטית, כלומר, המצב של יצאו באמצע, זה די נדיר, רק בחזרת השץ. כלומר, מה יצאו באמצע קדיש? זה חצי קדיש, זה איידה דזוטה. המציאות לפי הספרדים זה חזרת השץ. יצאו באמצע חזרת השץ, משלים את כל חזרת השץ, וברכות השץ הם לא ברכות לבטל. לפי האשכנזים, כמו שנראה, יש סיפור, כי עכשיו יש דיון לגבי כל הקדישים. כל הקדישים שאחרי, אם יאמרו אותם או לא יאמרו אותם, בואו נראה את זה. וכן כתב הרן, אני ממשיך לקרוא פה, בפרק הקורא את המגילה עומד, דעת פסיקלו מתניתין בתרתי, אין פורסין על שמה ונוברים לפני התיבה, לשמועין שפי שאמרו בחר שנה בעשרה, אין נוברים לפני התיבה, דיינו להתפלל תפילה מועד פחות מעשרה, ולא תמה אינו אלא גמר, וכיוון שהתחילו בעשרה גורמים כמה שמיה דלו. אז הוא אומר, אל תגיד שאם התחלת בעשרה אתה גומר את כל התפילה, אלא גומר רק את הפרק שעוסקים בו. וכן בירושלמי, אחרי כתב שיבולי הלקל של הניסים גרום שגם שם ירושלמי. וכתב הרשב"א, אם כן תשובת הרשב"א, שאלת, הדאמרינן בירושלמי, אם התחילו אין מפסיקין. יש את זה. מי אמרינן, אפילו התחילו באבות, גומר אפילו קדושה? כלומר, האם זה הולך רק על קדיש, הוא שואל, או גם על קדושה? זה בעצם הספק של הרמב״ם. האם זה התחילו קדיש, או גם בחזרת השץ? תשובה, מסתברא ודאי דאומר קדושה, והעבירה הדבר. טוב, עד כאן הכל אותו מלאך. ובתרומת הדשן, תרומת הדשן, פוסק אשכנזי, ואתם תראו פה שהדברים משתנים. כתב, שאם התחילו להתפלל עשרה בשחרית, ולאחר קדושה יצאו מקצתם, רשאים ועשרים לגמור סדר קדושה וקדיש, שכל זה נגמר תפילת 18
וקדיש.
כן, זאת אומרת, התרומת הדשן מחדש, שאם יצאו באמצע חזרת השץ, אפשר לרוץ עד אחרי הקדיש תתקבל של ובא לציון.
אבל הוא כותב כאן לאחר קדושה, לא לפני קדושה.
לא משנה. זה לא משנה.
לא,
זה לא משנה.
מי התחיל בחזרת השץ?
כן, זה הסיפור, זה היה הסיפור. ברחו אחרי הקדושה. לכך אין שליח ציבור, אומר קדיש שלם, עד אחר סדר קדושה, ואותו קדיש עליהם חוזר התפילת 18, שהרי אומר תתקבל. אז פה, אתם רואים, הרמב״ם, לכן דקדקתי ברמב״ם מקודם, הרמב״ם אמר לא כך. אתם רואים את הרמב״ם שהביא הרב אבו דרם?
הוא אומר קדיש עליהם רק בסוף. לא, לפי הרמב״ם לא אומר בכלל קדיש.
הרמב״ם אומר, בדיוק. הרמב״ם אומר, עוד פעם, בואו נחזור לרב דוד אבו דרם. אני קורא עוד פעם, בראש עמוד קצת. הרב דוד אבו דרם הביא תשובת השאלה לרמב״ם, וזה ישנו, התחילו בעשרה בכלל יוצר, אנחנו נמצאים משלים ורמי קדושה יוצר, אבל קדיש לא יאמר עד שיהיו שם עשרה, שאין הקדיש חלק מאשר התחילו בו בעשרה.
אם כן, הביא עוד ארבעה,
בטח, הביא עוד ארבעה, זה בסדר. אבל אם כן, הרמב״ם אומר, מסיים רק את חזרת השץ, ואילו תרומת הדשן אומר שהקדיש הוא חלק מהעניין, כי הקדיש חוזר אחורנית. וגם קדושה טובה לציון, אפילו אם נגיד, גם זה מחלוקת, אם נגיד שבקדושה טובה לציון צריך עשרה, זה עוד דיון, שיסיים. כלומר, זה הולך, לא, אבל זה בגלל התתקבל, אני חושב. כי התתקבל כולל את כל מה שיש בין 18 לבין התתקבל. למעשה הדבר הזה הוא מחלוקת בין ספרדים לאשכנזים. מה קורה אם החבר'ה חתכו באמצע חזרת השץ, עד איפה אפשר ללכת, האם עד המברכת עמו ישראל בשלום, או עד קדיש תתקבל. והיו מעשים כאלה רבים בשכונה לפני כשבע שנים. אני חושב שאי אפשר להכריח את הציבור, נראה לי ברור שהציבור קובע. מבחינת הציבור הזה אין משמעות לדברים שבקדושה הללו. צריך להתבטא לציבור. וכן, הוא צריך לתת לשליח ציבור אחר. כן, הוא צריך לרדת. לדעתי הוא צריך לרדת. השאלה היא כזאת, אני אגיד לכם איפה שואלים, איפה השאלה נשאלת? השאלה נשאלת במצב שספרדי מתפלל בבית כנסת אשכנזי ונפסל ספר התורה. שיש מחלוקת בין השולחן ערוך לרמ"א. שהשולחן ערוך אומר שכשנפסל ספר תורה כבר אי אפשר לברך עליו. ולכן העולה עומד בשתיקה, מביאים ספר תורה אחר. כך נוהגים הספרדים. לעומת זאת, הרמ"א פוסק שמברכים, העולה מברך ברכה אחרונה, אם יש עליו פסוקים, נכון? למעט כן, שאין עליו פסוקים, יש עליו פסוקים, העולה מברך ברכה אחרונה. זה ברור שספרדי שהתפלל, עכשיו פה יש צרה, ספרדי התפלל בבית כנסת של אשכנזים.
השאלה אם יוציאו בשבילו ספר.
השאלה, לא, נפסל לו הספר תורה. נפסל לו הספר תורה. השאלה אם הוא יכול עכשיו לברך, לברך ברכה אחרונה. מה?
הוא
עלה לתורה. זה קורה מעשים כאלה כל הזמן. ספרי תורה נפסלים, עלה לתורה נפסלים. יברך או לא יברך? אני אומר שיברך. למה? למה? אבל זה ברכה לבטלה. אז זה ברכה לבטלה. לפי מנהג הספרדים זו ברכה לבטלה. האם הבית כנסת יכול לחייב אותו לעבור ברכה לבטלה? בוא נשאל שאלה כזאת. היהודי... רגע, בוא נשאל שאלה כזאת. פיקוח נפש. נשאל שאלה כזאת. מה קורה היהודי? לא חשב מספיק, בראש חודש, שואל לחוץ, והחליט שהוא רוצה לזרז את העסק. והגיע לבית אשכנזי, הלך הזן, ומצא את עצמו שליח ציבור בעלה של ראש חודש. והוא מהזן של הספרדים שלא מברכים על הלל. אנחנו מברכים על הלל, אבל יש ספרדים שלא מברכים על הלל, לא משנה. הוא מהזן של יש, לא מבר... יש מיעוט שלא מברכים על הלל. סורים... לא משנה, סורים כמו הרמב"ם, שיטת הרמב"ם. הרמב"ם אומר לא לברך על הלל בראש חודש. גם הגר"א, נכון. אז הוא מצא את עצמו. עכשיו, הוא מברך או לא מברך?
לא.
מה? איך יכול לברך? זה ברכה, זה לפי הרמב״ם, לפי הרמב״ם זו ברכה לבטלה.
דוד, אני מתפלא עליך, אם הציבור מברך הוא כן מברך.
רגע, אריאל, זה...
מחליפים אותו.
נכון, מה הבעיה שיחליפו אותו? יפה, מה הבעיה שיחליפו אותו? מה? אנשים יבעלו, יחליפו אותו. השאלה, אם הוא רוצה לברך, הוא יכול או לא? נחלקו בזה. מה נחלקו בזה? אני מבין יותר את הסברה שלו. מדוע? כי הרמב״ם, מה הנקודה של הרמב״ם? למה אי אפשר לברך על ההלל בראש חודש? כי אתה לא יכול לשקר. אתה אומר וציוונו, ולא ציוונו. הרי ההלל בראש חודש הוא מנהג. אז אתה לא יכול להגיד וציוונו, כשלא ציוונו. זה מה שמפריע לרמב״ם. אבל הרב עובדיה יוסף, הוא כותב ככה, הוא דן בשאלה אחרת. מה קורה אם... בתענית ציבור הגיע ספרדי לבית כנסת אשכנזי, זה קרה לי בעשרה בטבת השנה. בעשרה בטבת השנה, כיבדו אותך בשלישי. ומה שהמגוחה חיה, שהזדמנתי לבית כנסת אשכנזי של בני תורה, ממש של בני תורה, זה לא היה בשכונה. וזה שאלה אותי, אמרתי, שמע, כל כך רוצה לשמוע את המפתיע של עשרה בטבת בספרדית. קהילה של בני תורה. לא, הם העלו אותי בלי לשאול, אבל אומרים... אני קראתי מפטיר אשכנזים, מה בעיה? דירשו השם ימצאו, אין בעיה, אנחנו ברוך השם רב תכליתיים. קראתי באשכנזים, בלי שום בעיה, אבל אחרי זה אומר לי, כל כך רציתי לשמוע את הניגון הספרדי. הגבאי אומר לי, אני אומר, אין ניגון ספרדי לעשרה בטבת. אז נורא נלחץ שהוא הכשיר אותי ברכה לבטלה. אבל הרב עובדיה יוסף אומר שאין בעיה, מדוע אין בעיה? בגלל שבמפטיר אין וציוונו. אין בעיה להנהיג ברכה. השאלה היא כזאת, האם אפשר להנהיג ברכה? התשובה היא כן. הרמב״ם רק אמר, אתה לא יכול לשקר. אתה לא יכול להגיד וציוונו כשלא וציוונו. בזה חולקים הרבה ראשונים על הרמב״ם. כל מי שמברך על הלל בראש חודש אומר שאם זה מנהג אפשר להגיד וציוונו. אבל הרמב״ם אומר שאי אפשר לשקר. לכן, ספרדי שהוא שליח ציבור, ספרדי, מזרחי, כן? מזרחי, שהוא שליח ציבור אצל אשכנזים בראש חודש, אני חושב שלא יוכל, משה פיינשטיין אומר שיכול לברך על הלל בראש חודש, אבל זה קשה לי. אני חושב שלא יוכל לברך על הלל בראש חודש, יצטרכו להחליף אותו, אבל במפטיר זה בסדר. וממילא, מה ממילא? אותו דבר יהיה גם בפסול של קריאת התורה. אין שם וציוונו. אין שם וציוונו. ואני אומר יותר מזה, מה הדין אם יהודי ארץ ישראלי הגיע לבית כנסת אשכנזי בחוץ לארץ, והם אומרים, יראו עינינו. והם חותמים, ברוך אתה השם, המלך בכבודו אל חי וקיים. והוא שליח ציבור. יכול לומר או לא יכול לומר? יכול לומר, אין שם וציוונו. חייב לומר, אני חושב. חייב לומר. וגם, ומילא גם נוגע, אם אתה מגיע לבית כנסת של יוצאי מרוקו, שאומרים, יראו עינינו כל יום, ועמי ארצות אומרים רק במוצאי שבת, כי במוצאי שבת שרים אותו, והם זוכרים רק את השירים, אז אומרים רק במוצאי שבת. אבל כמו אני צריך לומר כל יום, אז מה? כל יום אומרים יראו עינינו. מה? יראו עינינו? זה ברכה. יראו עינינו זה ככה. כל אחד מאיתנו היה לו חלום לסיים את השס, נכון? פעם בשבע שנים היינו כחולמים, אומרים, הפעם זה יהיה רציני. לומדים ברכות. התחלנו דף יומי, הפעם אנחנו נשקיע. זה מחזיק, אמרנו עד ברכות דף ג', שם יש תאר יום מתאר גברה. אבל דף ב' של ברכות מצליחים ללמוד. ודף ב' שבכל בסוף העמותות מזכירים את יראו עינינו, שאומרים בערבית כל יום. מה זה? זה כנגד המזיקים. אבל תקנו ככה, תקנו, כמו, זה כמו בחמן שבע, תקנו 18 פסוקים. כנגד ה... שיש בהם י"ח הזכרות, כנגד ה... כנגד, מין, כמו מעין שבע, מעין 18, ואז חתמו בברכה. כל זה כדי שמי שאחר לא יישאר לבד, התקנה לא זזה במקומה, בדיוק כמו ברכת מעין שבע. ההבדל הוא שברכת מעין שבע היא תקנת תנאים, נזכרת בגמרא, וזה תקנת הגאונים. אבל אין בזה שום בעיה, כי אין בזה וציוונו. אז אם יש מנהג, אתה יכול להתבטל למנהג, בדיוק כמו הפטרה של... של של ראש חודש של של תענית. כן, זה יקרה השבוע. אם יש וציוונו, לדעת תלוי מי. אם אתה מאזן של הספרדים שנוהגים לברך על המנהג, אתה יכול. אבל אם אתה מאזן של הספרדים שלא מברכים על הלב ראש חודש, אז לא. אז אתה לא יכול להגיד וציוונו על מנהג. חוזרים חזרה. לכן אני חושב, לי אין ספק בדבר הזה, שיהודי ספרדי, אני זה פסק על זה יעלו לי נקודות, אני רושם את זה בניקוד, כדי שאני יכול להחמיר מחר. אז יהודי ספרדי הזדמן לבית כנסת אשכנזי ונפסל ספר התורה, האינסטינקט של הספרדי זה לברוח מבית הכנסת עכשיו. כי הוא לא יכול לברך על ספר התורה פסול.
למה?
ספרדים לא ברכים על ספר התורה פסול.
כן, השאלה היא למה.
למה?
ספר תורה עד איפה שקראו בו, הוא היה קשה.
לא, פתאום! הספר תורה זה
פסול. עכשיו
נפסד. נו בסדר, אז ברגע שאותו נפסד, מה הוא מברך על הספר תורה פסול? בדיוק, זה שתת השכן ארוך. זה שתת השכן ארוך.
רגע, ואיך אשכנזים מברכים?
שיהיו בריאים אשכנזים. דוד, לפני זה אתה התעצמנת על הספרדי, אז אתה יוצא לאשכנזים. לא מובן, לא, הסיבה היא, לא, יש גם שאלה לספרדים. הרי אם הספר תורה פסול, אז כל הקריאה לא הייתה טובה. אז בוא תוציא ספר טוב ותתחיל מתחילת הפרשה.
נכון.
למה לא מתחילים מתחילת הפרשה? למה לא מתחילים מבראשית? כי אפשר להשלים, כי אפשר להשלים. אבל משבוע שעבר, את שבוע שעבר אפשר להשלים. זה פורש בהלך, הציבור שפספסו השבוע הזה, משלים שבוע הבא, כמו תפילת השלומים, תפילת השלומים שמשלימים רק בתפילה הסמוכה לה, אתה לא יכול להשלים בערבית את שחרית, אבל בערבית משלים עם מנחה. אז היה צריך להיות שכל ספר תורה שנפסל, צריכים להתחיל בראש הפרשה שבוע שעבר. למה לא עושים את זה? אומר המערי בן לב, לא המערי בן לב, המערי בעיריו, המערי בעיריו, רבו של השכן ערוך, המערי בעיריו, מחדש הסמיכה. אומר המערי בעיריו, הביא אותו לבית יוסף בכמה מקומות, שכיוון שיש מחלוקת בין הרמב״ם לרמב״ם. יש מחלוקת בין הרמב״ם לרמב״ם. הרמב״ם במשנה תורה חולק על הרמב״ם בתשובה. שהרמב״ם במשנה תורה כותב שספר תורה פסול הוא פסול, והרמב״ם בתשובה כותב שספר תורה פסול הוא כשר. כלומר... לא, אפשר לקרוא קריאת התורה בספר תורה פסול, אז מה הוא פסול? קריאת התורה, הציבור צריך לקרוא בתורה, מה ספר תורה פסול לא קראת בתורה? כאן הרמב״ם בתשובה כותב שגם בספר תורה פסול הציבור יוצאים מדי חובה, למרות שאין לו קדושת ספר תורה, בספר תורה פסול, אפשר לקרוא בו, וכך כתב הריף, והריף ייגש בתשובה שיוצאים בספר תורה פסול. למעשה יש מחלוקת גדולה, האם אפשר לקרוא קריאת התורה מספר תורה פסול? אומר אמרי בי רב, אז שבע אל תייסה. כלומר, מה שקראנו לא נטריח על הציבור להמשיך לקרוא. מכאן ולאבא נוציא ספר תורה חדש. אומר הרי מה? אז אם ככה, אם מה שקראנו זה בסדר, אז גם לברר ברכה האחרונה, הספר תורה פסול. אומר אמרי בי רב, לא, כי זה כבר נקרא קום ועשה. כן? זה לברך על ספר תורה פסול, וזה שורש מחלוקת הספרדים והאשכנזים. ואני אומר, פשוט לי, אני חושב, שמי שנמצא בכנסת אשכנזי, והוא ספרדי, ובגלל שראו פרנק אמרו, ניתן לו כיבוד, והעלו אותו לתורה, וכמובן נפסל. ועכשיו השאלה מה הוא עושה. האינסטינקט אומר, תברח מבית הכנסת, ואני אומר שצריך לברך, כי כיוון שאין פה וציוונו, אז זה מנהג המקום, אפשר לברך ברכות של מנהג. ראיה מהרמב״ם. הרמב״ם מפורש אומר שאפשר לברך ברכות בדין מנהג. מדוע? כי כל מה שהפריע לרמב״ם בעלי של ראש חודש, זה היה וציוונו. אבל ברכות בלי וציוונו, אין בעיה. ואתה מגיע לבית כנסת, זה המנהג של המקום, אתה מברך את הברכה. הרב עובדיה יוסף אמר את זה לגבי מפטיר של תעניות ספרדי שנקלע לבית כנסת אשכנזי. רגע, אז אני חוזר אז לפי זה מה? רוצה לחזק את מה שאמרתם. לפי זה יוצא שהוא גם אותו ספרדי יוכל גם לומר את הקדיש. או שאני טועה. פה אולי לא בטוח שיש מינה, שיש מינה, כי לפי שאתה טועה בכלל מניין. אני לא בטוח שזה אותו דבר. ברכה היא לא תלויה במניין. פה, לפי שיטתו של אותו ספרדי, יש איסור לכאורה. מה? כן. זה עוד שאלה, מה אכפת לו להגיד קדיש? כן, האם יש איסור בדבר? כמה פוסקים כתבו שיש איסור בדבר? כי זה אדם מוציא דברי... כאילו מחרף ומגדף.
זה שאלה על שיטת הרמב״ם, מה רעש אנשים יגידו קדושה בעצם
יוצא? הוא צודק. פה משמע ברמב״ם שיש דין קדיש לבטלה, הוא צודק. כי הרמב״ם אומר לא להגיד את הקדיש. נכון, הרמב״ם אומר לא למשמע. כאילו, אני לא יודע אם זה אסור, אבל עכשיו, מה פתאום שיהודי אומר קדיש? מה אתה אומר קדיש? אתה משקר. כדי להגיד קדיש צריך שיהיו פה עשרה, שיהיה, זה לא נקרא קדיש לבטלה, זה לא כמו בכלל לבטלה שהוא נושא שם שמיים לבטלה. אתה אומר, גדל וקדש מרבה, צריך שיהיה גיבוי לדברים הללו, אין פה אף אחד. אז יש פה תשעה אנשים. לכן אני לא יודע אם זה אותו דבר. אני נתיתי לזה, זה לא אותו דבר, כי לפי שיטתו של אותו ספרדי, אם הוא שליח ציבור, בנזר אשכנזים, ועכשיו חתכו, והוא נמצא אחרי, מסיים חזרת השץ, אחרי חזרת השץ, אין מניין! לפי שיטת הרמב״ם, אין מניין, אז הוא לא יכול להגיד, יש לי מנהג להתפלל בלי מניין. אתה יכול להגיד, יש לי מנהג לברך, אבל אתה לא יכול להגיד, אני נוהג להתפלל בלי מניין.
אשכנזי, יש לי מניין, אז אני יכול להגיד קדיש.
יפה.
מה אכפת לי? בלי מניין? אתם יודעים שאין.
אבל הם לא עונים אמן. הם לא עונים אמן.
רגע, השאלה אם מותר לענות במקרה כזה
אמר.
השאלה שלך של
הספרדים
מותר
לענות אמן. לאשכנזי
מותר להגיד קדיש.
הוא צודק, זה אברהם הוא חריף. הוא צודק מה שאומר, הוא אומר ככה. אם... עכשיו הוא בעמדה של החיוב, אז החיוב הגיע לבית כנסת ספרדי ואיפה אין כה וכה אחרי תפילת ערבית וגר כי אין מניין, נשארו שישה אנשים, אבל הוא חיוב ואכפת לכל מה שהוא עשה עד עכשיו, זה לא הנקודה, הוא רוצה את הקדיש. הספרדים, יש פה חמישה ספרדים והוא, או נתחיל מחמישה ספרדים והוא, אחר כך נדבר שישה אשכנזים בית כנסת ספרדי, אבל יש פה חמישה ספרדים והוא. אז הוא אומר, אברהם אומר, מה אכפת, לא יגיד קדיש. הם אומרים, לא אומרים אמן. למה שלא יגידו אמן? מה אכפת להם להגיד אמן? הוא אומר דברי אמת. לפי שתתו, הקדיש לא טוב. מה אכפת לך להגיד זאת האמת? זאת הטענה יפה מאוד. חזק. זו סברה... היה מעשה, אתה שומע? היה מעשה עם הרב משש, סיפור יפה. הרב משש... פעם היה צריך לעסוק בתשובה של ממזרות, ואמרו לו שיש אבני נזר על זה. אמרו, לא היה לו אבני נזר לבית. הוא לא מכיר את הפוסקים האלה. ביקש מאחד שילך להביא לו אבני נזר. אבני נזר, נו, זה אדמו מזרחת שוב. אז הוא קרא את האבני נזר שעה, הביאו לו את הספר, לא היה רוצה חוכמה אז. אז הביאו לו את הספר, וקרא וקרא, בסוף הוא אומר, החורפה של האשכנזים מעייפת אותי. אז זה זה חריף משהו עכשיו, זה בדיוק החורפה הזאת. מה אכפת לכם? אתם, לפי שתתכם, ברגע שהלכו באמצע תפילת העמידה לקדיש, אין מניין. אין מניין! עכשיו אני אומר קדיש, מה אכפת לכם להגיד אמן? משהו פה לא בסדר, תגידו אמן. אני באמן, יש שישה שאני אמן אחר קדיש לי, וזה טוב, חזך מאוד, חזק מאוד הדבר הזה. טוב, סתם זה נגד מנהג המקום, זה עוד סוגיה. זה עוד סוגיה. לא, אתה יודע מה קורה, הוא דן מה קורה כשהציבור מוכלים. ציבור, אנחנו מוכלים, אנחנו מסכים לגבי קדיש, אבל לנו אין מניין. אומר, אני חושב שזה ספרה נכונה ואמיתית מה שאתה אמרת, זה חזק מאוד. אנחנו תמיד מוכלים. טוב, זה סיפור, אין מה לומר, חיסרון גדול, הרב רונן קץ, חיסרון גדול באברכים שהם מתפלפלים רק במציע, בבטרה, בבקמה. זה פה אפשר, אפשר אין סוף לפלפולים, אפשר לפלפל סביב הנקודות הללו. ויש עוד חיסרון גדול שאברכים, כיוון שעומדים בבלי ולא ירושלמי, את ההלכה הזאת הם לא יודעים איפה ידעו. יכול להיות שהוא יודע את כל השס, אבל ההלכה הזאת לא כתובה. זה כתוב בירושלמי. טוב. בואו נסיים את הבית יוסף. אנחנו ראינו את המחלוקת בין הרמב״ם לבין תרומת הדשן. אני קורא עוד פעם, בתרומת הדשן, סימן תדבב, כתב. אני חוזר מה קראנו. שאם התחילו להתפלל עשרה בשחרית ולאחר קדושה יצאו מקצתם, רשאים הנשארים לגמור סדר קדושה וקדיש, שכל זה נגמר תפילת 18, ולכך אין שליח ציבור אומר קדיש אליהם, עד אחר סדר קדושה ואותו קדיש להם חוזר לתפילת 18 שרמת קבל. וכן שמעתי שאחד מן הגדולים הורה כך, שאם התחילו התפילה בעשרה, רשאים לגמור סדר קדושה וקדיש אחר כך שלא בעשרה. אמנם נראה שאם התחילו בשחרית לומר קדיש ובחוב יוצר בעשרה ולכו מקצתם וכן בערבית כהגנדה, אין להתפלל שוב 18 לפני התיבה. יש יאמר שתי הציבור קדושה וקדיש אחר כך, או בערבית מוצאי שבת סדר קדושה וקדיש אחר כך, לקראת שמה ולכותה לחוד לתפילה לחוד. כן, התרומת הדשן אלי הוא ניסח את העניין הזה של כל פרק בתפילה הוא לחוד עם הקדיש שלו, ובזה הרמב"ם חולק, כל פרק לחוד בלי הקדיש שלו. הלשון קצת משמע, היה אפשר פה להתבלבל בלשון, כן. וכן נראה נמי, הלשון, הוא צודק, שהלשון פה שתפילת לחש ותפילת חזרה זה אותו דבר. וכן נראה נמי, אבל בשכון אנחנו כתוב פורש שפוך. נראה נמי, דאם התחילו בתפילה בעשרה ביום הכניסה, כלומר, כניסה זה שני וחמישי, וקודם קריאה לתורה הלכו מקצתם, אין קוראים בתורה. שאף על פי שהם מתחילים בקדיש היום עד לאחר קריאה תורה, קריאה תורה בציבור חשובה מילתה בפני עצמה. דאם מנחה קוראים בתפילה, קוראים קודם התפילה. אז זה לא חלק מהתפילה. ולא דם לסדר קדושה מן התפילה ושבחי, יש למד בתת תפילה גרירה. ואין ראה לגמרי המתנת קדיש שלם, זה היה כמה עניין תפילת המוספים, אומרים קדיש שלם, ידחה תפילת שחרית. שיש בלבר קדיש שלם, נחה תפילת... לא, הוא אומר, הרי קריאת התורה היא לפני התתקבל. אז אולי נגיד שכל מה שבתוך התתקבל הוא חלק, ואז אם הלכו באמצע חזרת השץ, נגיד גם את קריאת התורה, אומר לו, אתה רואה שביום של מוסף, אומרים קדיש שלם לפני קריאת התורה, מפני שיש בלאו הכי קדיש שלם לחד פעם מסופים, שחזו כאן גם כאן חסר גדול של התורה. שאלה, אבל אם הלכו באמצע קריאת התורה, כן משלימים. זאת אומרת, אם נשארו עשרה, התחילו, העולה הראשון עלה, אז משלימים. גולה לחצי קדיש אחרי זה? לא, 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 זה כמו הברכות של 18. שלושת העליות. התקנה היא קריאת התורה ויש שלושה עולים. אז זה כמו שיש 18 ברכות. לפי הרמב״ם לא יאמרו את החצי קדיש של אחר מכן, לפי תרומת הדשן כן. סליחה, שאלה, ואם זה היה בתענית, יצאו באמצע התורה את המפטיר של אחרי זה, אומרים או לא אומרים? אני מסתבר שלא, מסתבר שהמפטיר זה עניין אחר לגמרי. כי, מדוע? כי המפטיר בכלל רוצה לקרוא בתורה. כן, אבל גם בשבת שהמפטיר זה חובה, אם לא, אבל גם שם, אם באמצע קריאת התורה יצאו חלק מהעשרה, נשארו שישה, גומרים עד סוף קריאת התורה ולא אומרים הפטרה. למנהג האשכנזים אמרו חצי קדיש, אבל הפטרה לא אמרו, כי הפטרה זה עניין אחר. שאלה יפה מאוד. מה הדין? שאלה טובה מאוד. מה הדין? לא, במצב הזה כן יקראו, כי זה מכלל שיבת העולים. כי זה מכלל שיבת העולים. כלומר, כשמוציאים שני ספרי תורה וגם שלושה ספרי תורה, מעיקר הדין הרי מורידים עולה. זאת אומרת, המצווה היא מצווה אחת של, של, של קריאה אחת. אבל המפטיר הוא לא מכלל שיבת העולים. אין, המפטיר רק מפני כבודו של המפטיר ש, ש, שיקרא בתורה. רגע, אבל סליחה, רק שנייה.
שידתיים הוסיפו שבעה קרואים, אז
לא
יאמר קדיש?
לא, זו החלטה פנימית שלנו, באופן מהותי, זו קריאה אחת.
עד שהם מגיעים לשביעי, אתם עושים איזה שבעה שמונה באמצע. אילו שבעה, זה שבעה.
היה מעשה לפני 20 שנה, היה מעשה שאיזה יהודי אחד בא אליי, שהם כל שבת ולכנס שלהם רבים, כי כל שבת יש להם בר מצווה או ברית מילה, והם גומרים ב-12, כי כולם מגיעים וכולם צריכים לעלות, אם לא יש מחלוקת במשפחה, צריכים לעלות את כולם, ומה יהיה? אמרתי לו, בוא, תלך לרב משש, דבר על זה. אז הוא נכנס לרב משש, הרב משש באמת אמרת מה זה, ממש לא בסדר, אני אכתוב לך מכתב, להשקיט את המחלוקת. הוא כתב מכתב מאוד מרגש, שאי אפשר ככה, כל הזמן מדברים בקריאת התורה, בגלל שיש המון עולים, לכן הוא גוזר לא יותר מעשרה מוסיפים. זה... הוא היה רציני. זה נרגע, ברוך השם, המחלוקת. רבותיי, בואו, יש פה שיטה שלישית בדרכי משה עוד ב', נסיים את זה רק את שיטות הראשונים. ומערש, אתם מכירים את הספר הזה? יכולתם מנהגי מערש, התפיסו את זה בזמן האחרון. חולק התרומת הדשן וכתב בכל התפילה, מי השתבח עד לאחר סדר קדושה? מחשב תפילה אחת. ואם התחילו, ברחו ויוצאו בעשרה, יגמור הכל. זו שיטה שלישית. לא ברור. לא ברור, לא כתב, התחיל ברחו רץ עד קדיש תתקבל, אבל הרמ"א לא פוסק ככה. הר"ן כתב בשם ירושלים תגידי תרומת דשן, חטב בית יוסף דכן פסק בשיבולי לקט, ורבו דרמה שם בשם הרמ"א, ברבו דרמה שמע, בשם הרמ"א, נאף התחילו בתפילה, אמרה קדיש אחריו, אחרי מה שקצת דברי הטור שטוב, גומר קדיש קדושה, משלב תגידו, אז אם כן שלוש שיטות יש בדבר הזה, למעשה שיטת מערש בטלה מן העולם, וכשיטת תרומת הדשן פוסקים האשכנזים, כשיטת הרמב"ם פוסקים הספרדים, שבוע הבא ניכנס פה למבוך של ההלכות הפרטיות. ברוכים תהיו. Of course.